泪，所以都收下属意。哦，我走法的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי, זין בתמוז תשפ"א, מסכת יומא, דף סמך זין. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו. התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת תף קוף נון, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שאול בן רבי אריה לייב לבנשטם, אב בית דין של אמסטרדם ובעל הבניין אריאל, ובשנת תף קוף פי חט עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי ברוך בן רבי יהושע יחזקל פיבל תאומים פרנקל, בעל הברוך טעם, ובשנת תשנון ב' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמחה בונם בן רבי אברהם מרדכי אלתר, אלף שמחה מגור. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה. תגן עלינו, לומדי הדף היומי, ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. והדברים הללו של השלה הקדוש מופיעים בפירושו על מסכת שבועות. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה תף כף בית, המצווה ה-422, מצוות תפילין של ראש, והעניין שבארבע הפרשיות הללו יותר מבשאר פרשיותיה של תורה, לפי שיש באילו קבלת מלכות שמיים ואחדות השם ועניין יציאת מצרים שהוא מכריח אמונת חידוש העולם והשגחת השם בתחתונים. ואילו הם יסודות דת יהודית, ולכן הצטווינו להניח יסודות אילו כל היום בין עינינו והלוח ליבנו. כשני אלה העברים יאמרו חכמי הטבע שהן משכן השכל, ובהניחנו עליהם דברים אילו לזיכרון נתחזק בהם ונוסיף זכר בדרכי השם, ונזכה לחיי עד, וקצת דיני התפילין כתובים למעלה בשל יד. אלו הדברים הכתובים בספר החינוך במצווה 422 מתוך 613 מצוות התורה שבכתב. והנה הגענו בסייעת הדשמיא הגדולה אל פרק השינון הסיכום והחזרה בתלמוד תורתנו בתורה שבעל פה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף סמך וב במסכת יומא. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון לסיכום ולחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה דין חטאת שעברה שנתה והתשובה תרעה עד שתסתאב ייפול במום, תיפדה ובדמיה יקנו קודשים. שאלה שנייה, מה דין חרמים בזמן הזה והתשובה לרשי למנדה אמר סתם חרמים בבדק הבית, אם יחרים בהמה תעקר ואם כסות וכלים ירקבו וכסף וזהב יוליך לים המלח, ולמנדה אמר סתם חרמים לכהנים מותרים ולתוספות לכולי אלמה יעקרו. שאלה שלישית, למסקנת הגמרא מהטעם שקורבנות ציבור של שנה שעברה אינם קריבים והתשובה משום תקלה, כיוון שהם בני הקרבה, תרות בהקרבתם ושמה יקריבים קודם זמנם. שאלה רביעית, קורבן פסח שעבר זמנו, אם ניתן להקריבו לשנה הבאה והתשובה, נחלקו התנאים בברייתא ושורש מחלוקתם אם חוששים לתקלה, ועוד מבואר בגמרא של רבנן, על כורחה אינו קרב לשנה הבאה כי עברה שנתו, אלא לרבי מדובר בשנת חמה, ולכן זה עדיין נקרא בתוך שנתו. שאלה חמישית, מה הטעם מוצרך הכתוב להשמיענו שמשלחים את השעיר לעזאזל בשבת והתשובה? להשמיע שאם השעיר חולה מותר להרכיבו על כתיפו אף על פי שאינו נושא את עצמו, והווה מסוי לכולי עלמא. והשאלה האחרונה על דף סמך וב הייתה, על מי נשאל פלוני מהו לעולם הבא? והתשובה, רך פירש השאלה על אבשלום שבא על פילגשי אבי, ורשי ותוספות הביאו שיש מפרשים שהוא על שלמה המלך. אלה מוריי ורבותיי תשובת השאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי בדף סמך וב במסכת יומא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, זין בתמוז תשפ"א, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף סמך זין במסכת יומא. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך וב עמוד א', מן המשנה המצויה 24 שורות לפני סוף העמוד, משנה הפותחת במילים בא לו אצל שעיר המשתלח. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אחרי ששנה התנה את הדינים הנוגעים לשני הסעירים, חוזר התנה ללמד את המשך סדר עבודת יום הכיפורים. לאחר שסיים הכהן הגדול ייתן מתנות הפר והסעיר כמצוותם, כמבואר במשנה לאל בדף נונחת עמוד ב', אומרת המשנה כאן בדף סמכבב עמוד א', בא לו הכהן הגדול אצל סעיר המשתלח העומד כנגד שער המזרח שממנו מוציאים אותו לשולחו לעזאזל, ששם העמידו את הסעיר כשבראשו קשור לשון של זהורית, כמבואר במשנה לאל בדף ממהלף עמוד ב', וסומך שתי ידיו עליו בין שני קרניו ומתוודא על אבונות העם. וכך היה אומר הכהן הגדול בוידויו, אנא השם חטאו, אבו, פשעו לפניך עמך בית ישראל. אנא השם. בתלמוד הירושלמי נאמר שבפעם הראשונה אומר אנא השם, ובפעם השנייה אומר אנא בשם. והראש הביא בשם הרוויה, שכך אכן אמר הכהן הגדול, אלא שהמשנה נשנתה בלשון העולם, וביאר התוספות יום טוב, שדרך העולם לומר בתפילותיהם אנא השם. והוא מוסיף שבתחילה אמר הכהן הגדול אנא השם בהי הקריאה, שקורא לשם בשמו כדי שיתוודא לפניו, ובשנייה שמבקש כפרה אומר אנא בשם. דהיינו שבשם הזה יחפר שהוא המקור לכל השמות. אם כן, כך היה אומר הכהן הגדול בוידויו, אנא השם חטאו, אבו, פשעו לפניך עמך בית ישראל, אנא השם כפרנה לחטאים ולאבונות ולפשעים שחטאו ושעבו ושפשעו לפניך עמך בית ישראל, ככתוב בתורת משה עבדך למור. והמלאכת שלמה אומר שיש למחוק את המילה למור. נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק למד, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. ובזה ישלים את הזכרת השם 10 פעמים ביום הכיפורים, 3 פעמים בכל וידוי, ופעם אחת בגורל שאמר לה השם חטאת. ממשיכה המשנה ואומרת, והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את השם המפורש שהוא יוצא מפי כהן גדול, היינו שהיה השם יוצא מעצמו על דרך הכתוב בספר שמות פרק ח' פסוק ח' ד', בכל המקום אשר אזכיר את שמי, ולא נאמר אשר תזכיר, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והרמב״ם בהלכות עבודת יום הכיפורים פרק ב' הלכה ז' כתב שבכל הוידויים היו הכהנים והעם קוראים ומשתחווים, וביארו התפארת ישראל והגבורות הרי שמה שהמשנה כתבה זאת רק כאן ולא בוידויים הראשונים, לפי שהתנא המתין לכתוב זאת בסוף האזכרות, אבל הכוונה שכך עשו בכל הוידויים. ובהגאות הגר"א כתב שגם במשנה זו לא גורסים את הקטע הזה, אלא והן אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכותבים האור זרוע והרדווז שמה שיסד הפייטן בסדר העבודה ביום הכיפורים, שהיו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם, הוא על פי הנאמר בספר של קדושות, אוצר המדרשים היכלות רבתי, שכשמסר רבי נחוניה את השם לתלמידיו, ציווה להם לכרוע וליפול על פניהם, וכן אנו נוהגים לזכר ולדוגמה. וכתב השפת אמת שהיו קוראים רק פעם אחת אחר הוידוי, וכשם שהמנהג היום לכרוע רק פעם אחת אחר הוידוי, אבל אחר שאמר אנא השם בשם המפורש, לא היו קוראים. והוא מבאר שאפשר שאת הוידוי היה אומר הכהן הגדול בלחש, ורק את הפסוק כי ביום הזה היה אומר בקול, ואז היו קוראים. והוא מוסיף, לפי מה שאמרו, שהיה שם השם יוצא מעצמו, יש לומר שרק השם שבפסוק יצא מעצמו, ולא השם שבוידוי, ולכן רק אז היו קוראים. ולמה הם אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? נאמר בספר דברים פרק למד ב' פסוק ג', כי שם השם מקרא והוא גודל אלוקינו, ודרשו חז"ל אל בדף למד ז' עמוד א', שאמר משה לישראל, בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, אתם אבו גודל אלוקינו. ובירושלמי נאמר שהקרובים היו נופלים על פניהם והרחוקים היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ופרשו התוספות במסכת סוטה בדף מ' עמוד ב', בדיבור המתחיל וכל, שהקרובים מלבד מה שנפלו על פניהם, גם אמרו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אלא שהרחוקים לא נפלו על פניהם, משום שלא שמעו את השם המפורש מפי הכהן הגדול. וביאר הרדווז לדברי הפייטן על סדר העבודה, והכהנים והעם העומדים בעזרה היו נופלים על פניהם, שהעומדים בעזרה הם הקרובים שהיו נופלים על פניהם. מבארת המשנה את סדר שילוח הסעיר. אחר שגמר להתוודות מסרו, מסר הכהן הגדול את הסעיר למי שהיה מיועד מאתמול להיות מוליכו לעזאזל, לדחותו בצוק. והמשנה מבארת מי הם הראויים לשילוח הסעיר. הכל, בין כהנים בין שאינם כהנים כשרים להוליכו לעזאזל, אלא שעשו הכהנים גדולים קבע, הניגו בזה הכהנים הגדולים מנהג קבע, ולא היו מניחים את ישראל להוליכו, אלא היו מוליכים אותו דווקא ביד כהן. אמר רבי יוסי, אף לישראל היו מניחים להוליכו, שהרי היה מעשה בהוליכו אדם ששמו ארסלה וישראל היה. ולדעת הנקם הטעם שלא הניחו את ישראל להוליכו, כתב בתוספות חדשים, על פי המדרש, והחזקוני מביא את זה בספר ויקרא, שפירוש הפסוק איש עיתי, זה שהיה מוליכו לעזאזל, הכוונה שהגיע הזמנו של איש זה למות בתוך אותה שנה, שהנושא את הסעיר אינו עובר שנתו. ועל פי זה בייר שלא רצו הכהנים שירננו עליהם, שהרי גם שחיטה כשרה בזר, ואף על פי כן נהגו הכהנים מעלה בעצמם ולא הניחו לישראל לשחוט. ואם כאן ניתנו לישראל לשולחו, יאמרו שלא חשובה העבודה הזו בעיניהם, כיוון שעיקר הכפרה היא בשביל ישראל. וגם שהמשלח עתיד למות בשנה ההיא. ולכן עשו בעל כוחם קבע כדי שלא ירננו עליהם, שהכהנים משלחים את השעיר. אומרת המשנה, וכבש כמין גשר גבוה יותר מקומת איש, עשו לו לשליח שדרכו היה יוצא מן העזרה אל חוץ לעיר מפני הבבליים, שהיו מתלשים בשערו של המשלח כדי לצערו, ואומרים לו, תול וצא, תול וצא, אל תשאה את אבונותינו אצלנו עוד. ומה שעשו זאת רק הבבליים, ולא אנשי ארץ ישראל, משום שנאמר במסרת כתובות דף קוף יהודה א', כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון, וממילא הם לא היו יראים מהאבונות של השעיר, אלא אנשי בבל. כך מסביר העין אליהו. רשי כותב שעשו את הכבש כדי שלא יוכלו הבבליים לגע במשולח לפי שהיו רגילים לתלוש בשערו. כתב השיח יצחק שכוונת רשי שתלשו את שערות המשלח, ומה שכתב במשולח הכוונה שהוא משולח מהכהן הגדול. ובשקל הקודש פירש שאין הכוונה שהיו תולשים ממש, אלא מושכים בשערו. זו היה המשנה שלנו בדף סמך וו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, חמש שורות לפני סוף דף סמך וו עמוד א'. שנינו במשנה שהיה הכהן הגדול מתוודה ואומר, כפרנה לחטאים ולאבונות ולפשעים שחטאו ושעבו ושפשו לפניך עמך בית ישראל. מדייק את הגמרא, ואילו בני אהרון עם קדושך, לא כאמר, לא נאמר בוידוי הזה, משמע, שהמשנה סוברת שאין הכהנים מתכפרים בשעיר המשתלח, ויש לשאול, מן תנה, כמו איזה תנה סוברת משנתנו? מבאר את הגמרא, אמר רבי ירמיה, משנתנו זה לא כרבי יהודה, היא לא בשיטת רבי יהודה. דהי כרבי יהודה, אם המשנה סוברת כרבי יהודה, אמר, הרי רבי יהודה אמר, שיש להם לכהנים כפרה בשעיר המשתלח. לאל בדף סמך א' עמוד א', נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון בדין הזה. לדעת רבי יהודה, הכהנים מתכפרים בפר על תומת מקדש וקודשה, ושעיר המשתלח מכפר על כולם בשאר עבירות. ולדעת רבי שמעון, הכהנים מתכפרים בדם הפר על תומת מקדש וקודשיו, ובבידויו על שאר עבירות. וישראל מתכפרים בדם השעיר הפנימי על תומת מקדש וקודשיו, ובבידוי של שעיר המשתלח על שאר עבירות. אז רבי יהודה אמר שיש להם לכהנים כפרה בשעיר המשתלח, ולדעתו יש לכהן גדול להזכיר בבידוי הזה גם את בני אהרון. דעה נוספת, אביי אמר, אפילו תימא רבי יהודה, גם אם תאמר שמשנתנו סוברת כרבי יהודה, לא קשה מלשון המשנה, שכן עתו כהנים לאו בכלל עמך ישראל נינו, וכי הכהנים הם לא בכלל עם ישראל, וכשהכהן הגדול מתוודה על עם ישראל, כלולים בכך גם הכהנים. אומרת הגמרא, ועוד שנינו במשנה, אחר שגמר הכהן הגדול להתוודות על השעיר המשתלח לעזאזל, מסרו ומסר הכהן הגדול את השעיר למי שהיה מיועד מאתמול להיות מוליכו לעזאזל לדחותו בצוק. דנה הגמרא בדיני הולכת השעיר לעזאזל, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה במסכת כריתות, וכן במסכת אי רכין, וכן במסכת תמורה, וגם לאל בדף נ"ח עמוד ב'. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק כ"א, ושילח ביד איש איתי המדברה. דרשו חכמים ממה שנאמר איש סתם ולא נאמר כהן, שבא ללמד להכשיר את הזר, שגם ישראל שאינו כהן כשר להוליך את השעיר למדבר. ומהמילה איתי, עין תף יוד, דרשו שבא ללמדנו שיהיה משלח את השעיר לעזאזל מזומן מוכן לשילוח מערב יום הכיפורים, מלשון עת. ועוד דרשו איתי מלשון עת ללמד, שישלח את השעיר בעיתו ובזמנו, ואפילו כשחל יום הכיפורים בשבת. וכן עיתי ללמד שישלח בעיתו ובזמנו ואפילו בתומה. ולמרות שהמילה עיתי מדבר על האיש שיהיה מזומן מאתמול, מכל מקום, ממה שלא כתבה התורה איש מזומן, דרשו שבא ללמד גם שדוחה שבת ותומה, כך אומר הגבורות הרי. דנה הגמרא בדברי הברייתא, שנינו בברייתא, שדרשו מהמילה איש להכשיר את הזר. שואלת הגמרא פשיטא, הרי פשוט הוא הדין הזה, שהרי שילוח השעיר אינו נחשב לעבודה במקדש, שצריך שתעשה בכהן דווקא, ומדוע הוא צריכה הברייתא להשמיענו את הדין הזה? אבל על המשנה שכתבה כל כשרין להוליכו לא יקשו פשיטא, כיוון שהמשנה אמרה שהכהנים היו מוליכים אותו, ולכן הוא צריכה לומר שמה שהכהנים מוליכים אותו אין זה מעכב, אלא גם ישראל כשרים להוליכו. מתרץ את הגמרא, מהו דתימא כפרה כתיבה בי, שמא תהיה סבור לומר שכיוון שכתבה התורה בשעיר המשתלח יועמד חי לפני השם לכפר עליו, אם כן השעיר בא לכפרה וממילא צריך לשולחו ביד כהן כשאר כפרת קודשים, כמה שמלן אכן השמיעתנו הברייתא, השמיעתנה בברייתא, שאין צריך לשולחו דווקא ביד כהן, אלא אפשר לשולחו גם ביד ישראל. ולמרות שלדעת רבי יהודה לאל בדף מ' עמוד ב', כוונת הפסוק במילה לכפר היא לכפרת דמים של השעיר שעלה עליו הגורל להשם. מכל מקום, כיוון שכפרת הדמים תלויה גם בשעיר המשתלח, דהיינו שצריך להיות חי בשעת מתן הדמים של השעיר הפנימי, היה מקום לומר שגם בשילוחו צריך דווקא כהן ולא ישראל. לכן משמיע לנו נתנה בברייתא שגם ישראל כשר להוליכו. כך אומר השיח יצחק. עוד דרשו בברייתא, איתי איש איתי ואפילו בשבת. שואלת הגמרא, למה היא הלכתה? מפני מה הוצרכו לריבוי מיוחד ללמד שהשעיר לעזאזל משתלח גם בשבת? הרי אין בשילוחו חילול שבת שצריך פסוק להתירו. הוא אומר, הנודע ביהודה מה שלא מעמידים את הריבוי לעניין תחייתו לצוק, שיש בו משום נטילת נשמה בשבת שהוא איסור דאורייתא, משום שהריבוי בפסוק ושילח ביד איש איתי שדורשים אפילו בשבת, משמע שיש בשילוח עצמו משום איסור שבת. השואלת הגמרא מפני מה הוא צריכו לריבוי מיוחד ללמד שמשתלח גם בשבת, הרי אין בשילוחו חילול שבת שצריך פסוק להתירו, ואף משהו הולך מחוץ לתחום שבת זה רק איסור דה רבנן שגזרו אחר מתן תורה, ואי אפשר לומר שהתורה באה, לרבות שאיסור זה נדחה מפני שילוח הסעיר. משיבה הגמרא, אמר אף שיש את הריבוי נצרך לומר שאם היה הסעיר חולה ואינו יכול ללך ברגליו, מרכיבו המשלח על כתיפו, אף שהוא עובר בזה על מלאכת הוצאה בשבת. ואף שחולה הרי הוא כמום ופסול לקורבן, זה דווקא כשרועד מחמת חוליו שהוא פחות מאינו יכול להלך. אבל כאן מדובר שיכול לעמוד ואינו רועד, אלא שאינו יכול ללכת. כך אומר המרכבת המשנה. ואבני נזר כתב שמדובר שחלה סמוך לזמן שילוחו, וכל מה שפוסל מום הוא דווקא קודם מתן דמו של חברו לרב יהודה, או קודם וידויו לרבי שמעון. אבל לאחר שניתן לשילוח, לדעת כולם, אין פוסל בו שום פסול. וערת הגמרא לפי הביור הזה כמן, כדעת מי נשנתה הברייתא, צריך לומר, דלא כדעת רבי נתן, שהיא לא כמו דעת רבי נתן. דאי, רבי נתן, אם המשנה נשנתה גם כדעת רבי נתן, מדוע צריך פסוק להתיר הוצאת הסעיר? האמר, הרי אמר רבי נתן במסכת שבת בדף צד ידלת, שכל דבר חי נחשב כנושא את עצמו בכוחותיו, ואין חייבים על הוצאתו. במסכת שבת בדף צד ידלת נחלקו חכמים ורבי נתן בדין המוציא בהמה חיה ועוף חיים לרשות הרבים. לדעת חכמים חייב, לדעת רבי נתן פטור, משום שחי נושא את עצמו. ואומרת שם הגמרא שנחלקו רק לעניין בהמה חיה ועוף, אבל באדם גם חכמים מודים שחי נושא את עצמו. ואם כן, אין נשיאת הסעיר נחשבת לעשיית מלאכה בשבת מדאורייתא, אלא משום שבות מדרבנן, שדינו כשניים שעשו מלאכה בשבת, וכל אחד יכול לעשותה בפני עצמו, שאין בכך איסור מדאורייתא, אלא רק שבות דרבנן, מסביר התפארת ישראל. ואין צריך ריבוי בפסוק להתירה. דוחה הגמרא ואומרת אפילו תימא רבי נתן, גם אם תאמר שהברייתא סוברת כדעת רבי נתן, מכל מקום באופן שהשעיר חלה שייני. דין בעל חיים חולה שונה מבעל חיים בריא, שכיוון שהוא חולה אינו יכול לישא את עצמו ונשיאתו על כתיפו נחשבת למלאכת הוצאה בשבת. שחולה הרי הוא ככפות, ואמרו בגמרא במסכת שבת, מודה רבי נתן בכפות שאינו נושא את עצמו, כך מסביר הריטב"א. הגמרא לומדת מהברייתא הזאת דיני הוצאה ועירוב ביום הכיפורים. אמר רפרא מכך שהוצרכו ללימוד מיוחד, להתיר לשלח את הסעיר אפילו בשבת, זאת אומרת שאיסורי עירוב חצרות, שגזרו חכמים שלא יוציא אדם מרשותו לרשות המיוחדת גם לאחרים כחצר, אלא אם כן עירבו כל דיירי אותה חצר ביניהם, שגבו פת מכל בית ובית, ונתנו אותו באחד מבתי החצר, ועל ידי כך נחשב כאילו כולם דרים באותו הבית, וכאילו כל החצר מיוחדת לאותו בית, כדי שלא יבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אם כן אומרת הגמרא, זאת אומרת שאיסורי עירוב חצרות והוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים נאמר רק לשבת, ואין איסור עירוב והוצאה ליום הכיפורים. ולמרות שביום הכיפורים נאמר וכל מלאכה לא תעשו כמו שנאמר בשבת, מכל מקום מלאכת הוצאה אינה נלמדת מהמילים כל מלאכה, כיוון שאינה מלאכה גמורה, אלא מהפסוק ויקלה העם מאבי, או מהפסוק אל ייצא איש ממקומו, שדורשים אל יוציא, כך אומר הריטב"א. כי אם היו איסורים אלו גם ביום הכיפורים, לא היו צריכים פסוק להתיר את נסיעתו של השעיר כשחל יום הכיפורים בשבת. שהרי אף כשחל יום הכיפורים בחול היה אסור לנוסעו, ואף על פי כן כתבה התורה שישלחנו. הרי שנדחה האיסור הזה משום מצוות שילוח, ואם כן, הוא הדין כשחל בשבת, נדחה האיסור הזה משום מצוות שילוח. כך אומר אפרם. אבל תוספות בדיבור המתחיל אמר, הביאו שבגמרא במסכת קריטות בדף י' עמוד א', דחו את דברי אפרם. שגם אם יש איסור הוצאה ביום הכיפורים אחמת עצמו, ודאי שלגבי שילוח השעיר לא נאסרה הוצאה. שהרי כך הוא הכשרו של השעיר שהשתלח ביום הכיפורים, מה שאין כן איסור הוצאה בשבת, שמה לא הותר לצורך הזה. ולכן הוא צריך ריבוי לאורות שדוחה שבת. ואכן מסיקה שם הגמרא במסכת קריטות, שדברי רפרם הם בדותה. ותוספות שם, במסכת קריטות הוסיפו שאין להקשות מדוע בגמרא כאן לא דחו את דברי רפרם, משום שרגילות הוא שדברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. אבל הנודע ביהודה כותב, שבסוגייתנו אמר אף ששת שהריבוי של עיתי ואפילו בשבת הוא באופן שחלה הסעיר, ודייק רף רם שממה שצריך ריבוי לשבת דווקא משמע שאין עירוב ההוצאה ליום הכיפורים, ואי אפשר לדחות שכך הוא הכשרו של הסעיר, שהרי אין הכשר הסעיר דווקא בסעיר חולה. אבל במסכת קריטות לא הביאה הגמרא את דברי רף ששת, אלא רף רם דייק שאין עירוב והוצאה ליום הכיפורים מגוף הברייתא, דהיינו שהוא הבין שמדובר בחולה שנושא אותו על כתיפו, ולכן דחו שאפשר שגם ביום הכיפורים יש עירוב והוצאה, אלא שאין הברייתא מדברת כלל מאיסור הוצאה, אלא הריבוי הוא של אפילו בשבת הוא להתיר את דחייתו בצוק, ולכן אין צריך ריבוי ליום הכיפורים, כיוון שכך הוא הכשר השעיר. אומרת הגמרא, עוד דרשו בברייתא איתי ואפילו בתומה. שואלת הגמרא, למה הלכתה? באיזה אופן הוא צריך להתיר שישתלח אפילו בתומה? הרי איסור תומה אינו אלא בכניסת המל המקדש או בתומת הקודשים, ומה עניינו לסעיר המשתלח אל מחוץ לעיר? משיבה הגמרא, אמר רב ששת, הפסוק בא לומר שאפילו אם נטמא משלחו של השעיר, מכל מקום נכנס המשלח כשהוא טמא לעזרה, עד מקום עמידת השעיר כדי לקבל את השעיר מן הכהן הגדול שמוסר לו שם את השעיר לעזאזל, ומשלחו, ולוקח האיש עיתי את השעיר ומשלחו לעזאזל כדינו. שכך עם משמעות הפסוקים שבתחילה נאמר, ושמח אהרון את שתי ידיו ושילח ביד איש עיתי, ושמיכת אהרון על השעיר הייתה בעזרה, ושם בעזרה הוא שולח את השעיר ביד איש עיתי, והוא מוסיף שלפי זה מובן, מדוע נאמר שוב אחר כך ושילח את השעיר במדבר, אלא שהשילוח הראשון הוא מן העזרה לעיר, והשילוח השני הוא מן העיר למדבר. כך אומר השיח יצחק, ואילו השיטה מקובצת כתב שלומדים מהפסוק יועמד חי לפני השם לשלח אותו, היינו שיש שילוחו ביד איש עיתי מלפני השם, דהיינו בעזרה. ויהיה הגמר הברייטה ששאלו את רבי אליעזר כמה שאלות בדיני שעיר המשתלח. שאלו את רבי אליעזר, חלה אם חלה השעיר המשתלח ואינו יכול להלך ברגליו, מהו? האם מותר שירכיבהו המשלח על כתיפו ויעבור בכך המשלח על מלאכת הוצאה? כמו שאמרנו לאל שהנושא בעל חיים חולה ומוציאו לדעת הכל חייו. אמר להם, משיב להם רבי אליעזר, עד הרבה, בריא וחזק היה השעיר והיה יכול הוא עצמו להרכיב אני ואתם, אותי ואתכם. כך מפרש רשי, ורבינו אליקים פירש, כשיכלה השעיר יכולים אני ואתם להרכיבו, כלומר לא הוצרך מעולם לכך. בדברים הללו השתמת רבי אליעזר מלענות תשובה לשאלתם, כיוון שלא רצה להשיב דבר שלא שמע מרבותיו, אומר רשי. שואל נזר הקודש, הרי הולכת השעיר זה בגדר מכשירי מצווה, ודעת רבי אליעזר במסכת שבת בדף קוף למד א', שמכשירי מצווה דוחים את השבת, והוא מתרץ שרבי אליעזר לא שמע מרבו את הדרשה של איתי ואפילו בשבת. ומה שאמר שמכשירי מצווה דוחים את השבת, זה דווקא במצוות שנאמרו בתורה שדוחים את השבת כגון מילה. על זה אמר שגם מכשירי המצווה דוחים את השבת. אבל במצוות שלא נאמר עליהם שדוחים את השבת, גם מכשיריהם אינם דוחים את השבת, ולכן לא רצה להשיבם. ועוד שאלו את רבי אליעזר, אם חלה משלחו של השעיר ואינו יכול ללכת עם השעיר, מהו שישלחנו הכהן גדול ביד שליח אחר שאינו מוכן לכך מאתמול? אמר להם רבי אליעזר, אהה בשלום אני ואתם, כלומר, אף כשיחלה השליח לא נזדקק אנו להחליפו, ומה לכם לשאול על כך ולא ישיבם על שאלתם? ותוספות ישנים פרשו שישיב להם, הלוואי שנהיה חזקים כמותו שהוא בריא מאוד. וכן פירש רבינו אליקים שמעולם לא קרה שנחלה אותו איש המזומן להוליך את השעיר. ועוד שאלו את רבי אליעזר, אם דחפו המשלח את השעיר לצוק ולא מת השעיר, מהו להצריכו שירד אחריו וימיתנו? והם הסתפקו האם כיוון שדחפו לצוק את השעיר כבר נעשתה מצוותו וממילא אינו יכול להמיתו ביום הכיפורים, או שצריך דווקא שימות בצוק, כמו שדרשו בתורת כהנים בפרשת אחרי מות מהפסוק יועמד חי לפני השם, כלומר עמידתו חי לפני השם ומיתתו בצוק, ולפי זה צריך לירד אחריו להמיתו. אמר להם רבי אליעזר, את הפסוק בספר שופטים פרק ה' פסוק למד א', כן יובדו כל אויביך השם, כלומר, הוא לא ישיב לשאלתם ואיסה ודבריו לומר שמעולם לא הראה שלא מת השעיר בדחיפה מהצוק, והלוואי וכן יובדו כל אויבי השם. וכאמור, הוא לא ישיב על הדברים הללו כמו שיבואר לאלן שלא רצה להשיב דבר שלא שמע מרבותיו. שואל המערשה, דוחק לומר שהיה יודע מה לענות ולא ענה להם בגלל שלא שמע מרבו. ועוד, אמרו בסמוך וחכמים אומרים משמע שחולקים על דבריו. לכן מבאר המערשה שבכל הדברים האלו ענה להם ברמז, כיוון שלא רצה לענות במפורש מה שלא שמע מרבותיו. והיינו של השאלה, שאם חלה השעיר, האם מותר להרכיבו על כתיפו? וענה להם, יכולו להרכיב אני ואתם, דהיינו שהשליח יכול להרכיב אותי ואתכם, כיוון שאנו בריאים והחי נושא את עצמו. אבל את השעיר שהוא חולה אסור לשליח להרכיבו על כתיפו. ועל השאלה, אם חלה המשלח, ענה להם שכהנים יכולים לעשות שליח אחר, דהיינו, אותי או אתכם. אבל השליח עצמו אינו יכול לעשות שליח אחר. ועל השאלה, אם לא מת השעיר אחר שדחפו, ענה להם, שוודאי ימות במיטת עצמו ואין צריך להירד אחריו לעמיתו. ועל שלושה דברים אלו חלקו חכמים שאמרו שבחלה השעיר מותר להרכיבו על כתיפו, בחלה המשלח יכול לשלוח אחר במקומו, ובאופן שלא מת השעיר יכול להירד אחריו לעמיתו. מביאה הגמרא את דעת חכמים בדינים הללו, כי חכמים סברו שכל הדברים הללו אכן יכולים לקרות, וחכמים אומרים אם חלה השעיר מרכיבו המשלח על כתיפו מפני שאיסור הוצאה הותר לצורך שילוח השעיר, אם חלה משלחו ישלחנו את השעיר ביד אחר, למרות שהשני לא היה מוכן לכך מאתמול, ואם דחפו לשעיר מהצוק ולא מת, ירד המשלח אחריו וימיתנו. ואין צריך להעלותו לאר ולעמיתו. כך אומר רבינו משה מאמרהן. והרמב״ם בלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה' הלכה כ"ב כתב שימיתנו בכל דבר שממיתו, ואיברי שעיר זה מותרים בהנאה. מביאה הגמרא שאלות נוספות ששאלו את רבי אליעזר ולא השיב עליהם תשובות ברורות. שאלו את רבי אליעזר על אדם פלוני שחי בדורה מהו לעולם הבא עם מעשיו טובים ויזכה בהם לעולם הבא. אמר להם רבי אליעזר שמה לא שאלתוני אלא על פלוני, אדם אחר שבדורנו, ובכך דחה את שאלתם ולא ישיבם. ועוד שאלו אותו מהו להציל רועה את הכבשה מן הארי? האם מותר לרועה להציל מפי הארי את הכבשה שטרף, אף שבכך נוטל ממנו את מזונותיו? אמר להם רבי אליעזר, שמה לא שאלתוני, אלא על הרועה, האם מותר להצילו מפי הארי? שוב שאלו אותו, מהו להציל את הרועה מן הארי? אמר להם, שמה לא שאלתוני, אלא הכבשה, האם מותר להצילה מפי הארי? אילו רבינו חננאל, התוספות ישנים מפרשים ששאלתם הייתה על המעשה של דוד ובת שבע. דוד שלח את אוריה בעלה למלחמה כדי שיהרג שם, משום שהיה מורד במלכות, שאמר בפני דוד המלך ואדוני יואב, וכאשר שלחול המלחמה, התחתן דוד עם בת שבע. ושאלו את רבי אליעזר, מהו להציל את הכבשה מיד הארי? כלומר, אם הייתה חובה להציל את בת שבע מיד דוד שלא התחתן איתה. כל זמן שלא נודע שנהרג אוריה במלחמה, או שהוא סובר כמו רבי יונתן במסכת כתובות דף ט' עמוד ב', שכל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט קריטות לאשתו, ואם כן בת שבע הייתה גרושה מאוריה ואין להצילה מיד דוד. וכינו את בת שבע בשם כבשה, כלשון הפסוק שהוכיח הנביא את דוד על כך, הוא אמר לו ולרש אין כי אם כבשה אחת קטנה. וגם כששאלו אותו מהו להציל את הרועה מיד הארי, כלומר אם הייתה חובה להציל את אוריה מיד דוד ששלחו להיהרג במלחמה, והספק הוא, האם חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב? ומה שאוריה קרא ליואב אדוני בפני המלך אין זו מרידה במלכות, ממילא יש להצילו מיד דוד, או שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, וממילא הייתה זו מרידה במלכות ואין להצילו מיד דוד? ולמה קראו לאוריה רועה? כיוון שקראו לבת שבע כבשה, אז קראו לאוריה בעלה רועה. היעבץ כתב שבת שבע הייתה ראויה לדוד מששת ימי בראשית, אלא שהייתה מסורה לאוריה ככבשה המסורה לרועה, ולכן כראו הוא רועה. וזוהי מחלוקת במסכת בבא בתרא בדף קי"ט עמוד ב', האם חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב או לא. ואילו המאירי פירש ששאלתם הייתה לעניין שבת, האם מותר להציל בשבת את הכבשה על ידי הריגת הארי? הוא השיב להם, האם שאלתם על הרועה? כיוון שאת הכבשה ברור שאסור להציל בשבת, כיוון שזה רק הפסד ממון. ושוב שאלו אותו על הרועה והשיב להם, האם שאלתם על הכבשה? כיוון שאת הרועה ברור שמותר להציל בשבת, כיוון שיש בזה הצלת נפשות. ועוד שאלו את רבי אליעזר ממזר הנולד מן העריות שבתורה, מהו לירש בנכסי אביו, האם נחשב כבנו לעניין ירושה או לא? אמר להם, שמה שאלתם, מהו לייבם את אשת אחיו שמת בלי בנים, האם נחשב לעניין ייבום כאחיו או לא? ועוד שאלו אותו בזמן הזה לאחר חורבן בית המקדש, מהו, האם מותר לאדם לסוד את ביתו? האם יש בזה איסור משום שיש להצטער על חורבן הבית, או שאין איסור לאדם לסוד את ביתו? אמר להם, שמה שאלתם, מהו, האם מותר לסוד את קברו? מבאר את הברייתא הטעם שרבי אליעזר לא ענה להם תשובות על השאלות הללו, לא מפני שהפליגן בדברים, שהניעם לדברים אחרים כאדם שאינו יודע מה להשיב, שוודאי ידע להשיב, אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם. ובמסכת אבות בדף זך עמוד ב', אמר רבי אליעזר כמה דברים הגורמים לשכינה להסתלק מישראל, ואחד מהם הוא, האומר דבר שלא שמע מפי רבו. ומבאר המהרש"א, דיינו דווקא דבר שאינו מסברה, אבל דבר שאומרים מסברה מותר לומר אף שלא שמע מפי רבו. והשפת אמת מוסיף, שדווקא בחיי רבם החמירו והקפידו שלא לומר דבר שלא שמעו מרבם משום כבוד רבם. אבל אחר מיתתם, אורו ודנו. ואילו רבינו יונה אומר במסכת ברכות, האומר דבר שלא שמע מרבו, הכוונה, שאומר בשם רבו דבר שהוא עצמו לא שמע ממנו. שמע מאחרים שכך רבו אומר, זה אסור לו לומר. מביאה הגמרא שאלה נוספת שנשאל רבי אליעזר ולא ישיב. שאלה אישה חכמה את רבי אליעזר, מאחר שכל העבודות שנעשו במעשה העגל, בחטא העגל, שווין באיסורם, ורבינו אליקים ביאר שכל האנשים שחטו היו שווים, שהרי כולם עבדו לעגל, אם כן מפני מה אין מיתתם של כל החוטאים שווה, אלא היו שנהרגו בסעיף בחרב, שאמר משה לבני לוי, שימו איש חרבו על יריחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו, והיו שמתו במגיפה, שנאמר ויגוף השם את העם, והיו שמתו על ידי שפיזר משה את איפר העגל על פני המים והשקע את העם מן המים, ומי שחטא בעגל היה מת בהידרוקן. דהיינו שהמים היו בודקים אותם כבדיקת מים המעוררים שבודקים את הסוטה, והייתה קריסה מתנפחת. אז למה מיטתם של החוטים בעגל לא הייתה שווה? אמר לה, השיב לה רבי אליעזר, אין חוכמה לאישה אלא בפלך, בקוש שדרך אנשים לטוות בו, ואל לך לחקור בחוכמות אחרות. וכן הוא אומר לגבי מלאכת המשכן, בספר שמות פרק למדהי פסוק חפי, וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא, הרי שחוכמת האישה היא רק בתביעה. והמהרש"א הוסיף שהייתה להם חוכמה יתירה שהיו טובות את הצמר כשהוא עדיין על העיזים, שנאמר בפסוק שאחריו, בחוכמה טבעו את העיזים, כמבואר במסכת שבת בדף ע"ד עמוד ב', וברש"י שם. ובפירוש לשמוע בלימודים מסביר מה שקראו לאישה חכמה על פי מה ששנינו במסכת אבות פרק ד' משנה א', איזו חכם הרואה את הנולד. ושאלתה הייתה שאף שבמעשים היו חילוקים בין העוברים את איסור עבודה זרה בעגל, מכל מקום בנולד מכך שהוא חילול השם, כולם היו שווים, ומדוע נחלקו בעונשם? השיב לה רבי אליעזר ששם מחשב את העניין גם לפי המעשה ולא רק לפי התכלית. הראיה לכך שהרי אין חילוק בין אם נעשית התביעה על העיזים או אחר שתלשו מן העיזים. ואף על פי כן שיבח הכתוב את חוכמת אנשים שטבעו את הצמר על העיזים. וזהו מה שהוא ענה לה, אין חוכמה לאישה אלא בפלך, שמשם ראיה שמחשיבים גם את המעשה. מביאה הגמרא שחולקים האמוראים בביור חילוק עונשי המיטה לחוטים בעגל. התמרשנו בני הישיבה הרב אלי ונחלקו, חד אמר אחד מהם אמר חילוק העונשים הוא כך. מי שזיבח וכיתר לעגל, היינו שעבד עבודה זרה ממש, וחייב על כך מיטת בית דין נידון בסייף. ולמרות שעובד עבודה זרה נידון בסקילה, מכל מקום בחטא העגל עדיין לא נתפרשו להם ארבע מיטות בית דין, ולכן דנו את החייבים מיטה במיטת בני נוח שדינם בסייף כמבואר במסכת סנהדרין בדף נ"ו עמוד א'. אבל לעניין לדונם בשלושה דיינים ושני עדים, כבר יצאו מדין בנוח קודם מתן תורה, שאילו בנוח נהרג בעד אחד ודיין אחד, כמבואר במסכת סנהדרין בדף נ"ז עמוד ב', וצריך לומר שדיני שופטים נאמרו למשה קודם מעשה העגל. וכך מוכח ממה שאמרו בסמוך שרק מי שחטא בעדים והתראה נידון במיטה, ואילו בנוח אין צריך התראה. כך מסביר החזון איש. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומי שגיפף, חיבק ונשק את העגל שאין על כך מיטת בית דין, שאין זה ממיני העבודות בעבודה זרה שחייבים עליהם מיטה, אלא הוא ממיני הכבוד לעבודה זרה ואינו אלא בלב, כך מסביר המאירי, אז מי שגיפף וחיבק ונשק את העגל שאין על זה מיטת בית דין נידון במיטה בידי שמיים במגיפה. ומי שרק שמח בלבבו ולא עשה מעשים נידון בשתיית המים שאיפר העגל מעורב בהם, ועל ידי זה היה מת בהידרוקן, כך סובר מן דאמר אחד, וחד אמר כך היה חילוק העונשים של מי שעבד לעגל, והיו עדים שראו זאת, וכן היה התראה שהזהירו אותו העדים שאם יעשה את הדבר הזה יהרג על ידי בית דין נידון בסייף. מי שעבד בפני עדים אבל בלא התראה נידון במיטה בידי שמיים במגיפה, ומי שעבד שלא בפני עדים ושלא בהתראה נידון בשתיית המים בהידרוקן. שואל גיליוני השס, הרי גם מגיפה וגם הידרוקן הם בידי שמיים, אז מה החילוק אם זה היה בפני עדים או לא? והוא מתרץ שבפני עדים עתיד להתפרסם הדבר, וכאילו יחציף פניו לעבור בפרסיה, ולכן נחשב לחטא יותר גדול. מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין חטא העגל. אמר רב יהודה, שבטו של לוי לא עבד עבודת כוכבים במעשה העגל, שנאמר אחר מעשה העגל בספר שמות פרק ל"ב פסוק חבב, ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. והיינו שמשה אמר שכל יראי השם שלא חטאו בעגל יקשו אליו, ויתאספו אליו כל שבט לוי. ומכך שבאו כולם משמע שאף אחד מהם לא חטא. מספרת הגמרא, יתיב רבינה, ישב רבינה וכאמר לאשמעתה, ושנה את הממרה הזו של רב יהודה שכל בני לוי לא עבדו עבודת כוכבים. איתי ויקשו בני רב פאפה ברבא לרבינה. הרי משה רבינו לפני פטירתו אמר על שבט לוי בעניין מעשה העגל בספר דברים פרק ל"ג פסוק ט', האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע. והיינו שנעשו אכזרים לנקום נקמת השם, והרגו את אביהם ואת אחיהם ואת בניהם שעבדו לעגל. הנה לנו שגם אביהם ואחיהם ובניהם היו משבט לוי, ומבואר שהם חטאו בעגל. מתרצת הגמרא, לעולם כל בני לוי לא חטאו בעגל. מה שנאמר האומר לאביו לא ראיתי, והכוונה לאבי אמו שהיה מישראל. ומה שנאמר ואת אחיו לא הכיר, הכוונה לאחיו מאמו שנולדו לה מאב אחר שהוא ישראל, ולא מאביו שהוא לוי. ומה שנאמר ואת בניו לא ידע, הכוונה לבני ביתו שבעלה הוא מישראל. ונקראו בניו משום שבני בנות הרי הם כבני בנים שהם כבנים, כמבואר במסכת יבמות בדף סמך ב' עמוד ב'. כך אומר המאירי. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אל בדף סמך ו' עמוד א', וכבש כמין גשר גבוה יותר מקומת איש עשו לו לשליח, שיצא עם הסעיר לעזאזל, שדרכו היה יוצא מן העזרה אל חוץ לעיר, מפני הבבליים שהיו מתלשים בסערו של המשלח כדי לצערו, ואומרים לו, תול וצא, תול וצא, תלך במהירות ואל תשעה אבונותינו אצלנו עוד. ובארת הגמרא, דברי המשנה, אמר רבא ברברכנה, האנשים שהיו מתלשים בסערו לא בבליים היו, אלא אלכסנדראים היו, מבני אלכסנדריה של מצרים, ומתוך שבני ארץ ישראל שונים את הבבליים, כיוון שלא עלו עם עזרה מבבל לארץ ישראל. וכך גם שנינו לאיל, בדפתת עמוד ב' שאמר יש לקש לזעירי, או שאמר רבי אלעזר לרבא ברברכנה, שהשם שונא בני בבל מפני שלא עלו יחד מבבל, ומחמת כן מנעו את השכינה מלשרות בבית שני, כך מסביר היעבץ. אז מתוך שבני ארץ ישראל שונאים את הבבליים, היו קוראים אותם את תולשי השיער על שמן, שמחמת ששנו את הבבליים היו קוראים לכל קלי הראש שעושה דבר שלא כהוגן בשם בבליים. תניה, וכן שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר לא בבליים היו אלא אלכסנדראים היו. אמר לו רבי יוסי, תנוח דעתך שהנחת את דעתי, מפני שמשפחת רבי יוסי הייתה מבבל, והיה קשה לו שהיו אומרים כן על הבבליים. ועוד שנינו במשנה שהבבליים היו אומרים למשלח של הסעיר לעזאזל תול וצא תול וצא. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דבריהם תנא, שנינו בברייתא שהיו טוענים לו, מה שי צפירה דין, מדוע מתעכב הסעיר הזה כאן וחובי דרה הסגיהין, הרי אבונות הדור מרובים והם נמצאים עליו, צריך לשלוח אותו מהר לעזאזל. והמהרש"א מבאר, על פי מה שאמרו במסכת קידושין בדף מ עמוד ב', שהעולם נידון אחר רובו, ואדם יראה שהעולם חצי זכאי וחצי חייב, הוא יכריע במצווה אחת, ולכן אמרו לו הבבליים שלא ישעה את השעיר שמה יחטא מתוך כך אדם אחד, ויהיה לדור רוב חובות, וידונו את כל העולם אחר רובו לחובה. וחי את מוראי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף סמך וו עמוד ב' שתי שורות לפני סוף הדף. במשנה שלפנינו ממשיך התנה לפרט סדר הליכתו של משלח הסעיר מחוץ לעיר וסדר דחייתו לצוק, ואת מעשה המשלח במשך היום עד שתחשך. אומרת המשנה בדף סמך וו עמוד ב', מיקירי ירושלים, מאנשי העיר ירושלים החשובים היו מלווין אותו, את משלח הסעיר מירושלים עד הסוכה הראשונה שהקימו עבורו בדרכו לצוק. ומנהגים נוספים המיוחסים ליקירי ירושלים מצינו בתלמוד. א', מיקירי ירושלים לא היו ישנים כל הלילה של יום הכיפורים בזמן המקדש, כדי שישמע כהן גדול כל ההברה, ולא תהיה שינה חוטפתו, כאמור לעיל בדף י' עמוד ב'. יקירי ירושלים היו עוקדים את לולביהם בגימוניות של זהב, כאמור במסכת סוכה בדף ל"ז עמוד א', ובנוסף לכך מצינו גם נשים יקרות שבירושלים, כאמור במסכת כתובות, בדף כ"ו ובמסכת סנהדרין, בדף מ'. מבארת המשנה, 10 סוכות הקימו עבורו על הדרך. והיו אנשים הולכים לפני יום הכיפורים לגור באותם סוכות, ומלווים אותו בדרכו מסוכה לסוכה. כי יקירי ירושלים ליוו אותו רק עד הסוכה הראשונה, ומן הסוכה הראשונה לשנייה ומן השנייה לשלישית וכן הלאה, היו אנשים אחרים מלווים אותו. אז אומרת המשנה, 10 סוכות הקימו עבורו על הדרך מירושלים ועד צוק, ועד לצוק, עד לאר הגבוה והזקוף, הוא הזזל ששם דוחה את השעיר. 90 ריס. ריס זה שם מידה, ו-90 כאלו היה המרחק מירושלים עד הצוק. ושבעה ומחצה ריסין יש לכל מיל. 7.5 ריסין זה בעצם 2,000 אמה. מיל שווה ל-2,000 אמה. נמצא המרחק מירושלים עד הצוק 12 מיל. אם אנחנו מחלקים 90 לשבע ומחצה, נקבל 12. ובהם 11 מסעות מירושלים לסוכה הראשונה ומסוכה לסוכה עד הסוכה העשירית האחרונה ומסוכה האחרונה לצוק. הרי לכל מסע ומסע מיל, חוץ מהמסע האחרון מהסוכה האחרונה לצוק שבו יש שני מילין, שהוא שיעור תחום שבת שמותר להלך ביום הכיפורים. נאמר בפרשת המן בספר שמות פרק ט"ז פסוק כ"ט על ייצא איש ממקומו ביום השביעי, ומכאן סמכו שאסור לאדם לצאת בשבת והוא הדין ביום הכיפורים ובשאר ימים טובים, מחוץ לתחום שבת שהוא 2,000 אמה לכל רוח מן המקום שבו שבת בבין השמשות של ליל שבת. כאמור במסכת עירובין בדף נ"א עמוד א', השובט בתוך העיר, כל העיר נחשבת למקום שבו הוא שובט, ולכך יש לו 2,000 אמה ללכת לכל רוח מגבולות העיר. נחלקו התנאים במסכת שבת בדף ס"ט, אם איסור יציאה מחוץ לתחום שבת זה מדאורייתא או רק מדרבנן. וכשם שנחלקו לגבי שבת, כך נחלקו לגבי יום טוב. ומי שהוא צריך ללך יותר מ-2,000 אמה מביתו, תקנו לו חכמים עירובי תחומין, שעל ידי כך יכולו ללך עד 4,000 אמה שהם שני מילין. והוא, שקודם לכניסת השבת מניח מזון בשיעור שתי סעודות במרחק של 2,000 אמה מביתו, ובכך קונה הוא שם את שביטתו ורשאי בשבת להילך ממקום זה 2,000 אמה לכל רוח, ולכן גם אם שב לביתו נחשבת שביטתו במקום שהניח את המזון, והולך מביתו 4,000 אמה. ומשום זה, אנשי הסוכה היו יכולים ללוות את המשלח מסוכה לסוכה כמבואר בהמשך המשנה, וכן היו מלווים אותו יקירי ירושלים עד הסוכה הראשונה, משום שירושלים ועד הסוכה הראשונה היה מרחק של מיל. אמנם מן הסוכה האחרונה ועד הצוק היו שני מילין, ולכך לא יכלו אנשי הסוכה האחרונה ללוותו עד הצוק, אלא ליוו אותו מיל אחד בלבד, כמו שמבואר בהמשך המשנה. והמרחק מיל שהיה בין סוכה לסוכה הוא באופן שלא עשה עירובי תחומין. ובגמרא להלן הובאו שיטות תנאים שהמרחק בין הסוכות היה יותר ממיל, ולכן התיקון לכך היה על ידי עירובי תחומין. ומה שמבואר כאן שיש להקפיד שלא לצאת מתחום שבת, אינו אלא כלפי האנשים המלווים את המשלח, אבל המשלח את השעיר, אין לו לחשוש על כך שהוא עובר על איסור תחומין, משום שדרשו לאל בדף סמך וו עמוד ב', איש עיתי אפילו בשבת. כך אומר המאירי. אומרת המשנה, על כל, בכל, סוכה וסוכה שהיה המשלח מגיע בדרכו, היו אנשי אותה סוכה אומרים לו למשלח, הרי מזון והרי מים לפניך, כדי שלא יתעלף מתורך הדרך. שמתוך שידע שאם מסתכן, ימצא מיד מזון ומים, יוקל רעבונו. ומלווין אותו אנשי הסוכה מסוכה זו עד לסוכה הבאה, שאין בכך יציאה מתחום שבת כמו שהתבהר. חוץ מאחרון שבהם אותו ששעה, בסוכה האחרונה, שאינו מגיע עמו עד לצוק, כיוון שהמרחק מסוכתו לצוק היה שני מילין, וזה יותר מתחום שבת. אלא בסוכה האחרונה היה מלווה הוא עד מרחק מיל, והמשלח ממשיך את דרכו לצוק לבדו, והמלווה עומד מרחוק ורואה את מעשיו אם נעשו כהלכתם. שבפרט לפי דברי הזוהר שהיה משלח אדם פגום ובעל מום, יש מקום לחושדו שלא יעשה שליחותו. והטעם שלא עשו 11 סוכות, שבכך גם אנשי הסוכה האחרונה יוכלו ללוותו עד הצוק, כי לא רצו שיראו כולם עם ילבין החוט. כך אומרים התוספות ישנים ותוספות הראש. מפרטת המשנה את סדר מעשה המשלח לאחר שהגיע לצוק. אומרת המשנה, מה היה עושה המשלח כשהגיע לצוק, היה חולק לשני חלקים לשון של זהורית, צמר המשוך כמין לשון וצבוע בצבע אדום, ובתוסות ישנים ותוסות הראש כתבו שני דרכים לבאר כיצד הובא הלשון לצוק ללא שיעבור המאיבי על איסור מחמר, המנהיג בהמה ועליה המסע, הרי הוא מחמר. איך הוא לא עובר על איסור מחמר ביום הכיפורים? א', הביאו את הלשון לצוק בערב יום הכיפורים, ב', הלשון הייתה כרוכה בראש הסעיר שבאופן זה, הרי הוא כמחמר לאחר יד. כלומר שלא כדרך, או משום שאין הדרך לסעיר לשאת מסעות, או מצד שנושאת הלשון בראשו, שאינו אסור אלא מדרבנן ובמקום מצווה לא גזרו בזה. כמו שאמרו במסכת פסחים בדף סמכבב עמוד ב' לגבי הבאת סכין מחוץ לתחום לצורך שחיטת הפסח, כשחל י' בניסן בשבת. אז אם כן, מה היה עושה המשלח כשהגיע לצוק היה חולק לשני חלקים לשון של זהורית צמר המשוך כמין לשון וצבוע אדום, היה חציו קשור בסלע, המשלח היה קושר חציו האחד של הלשון בסלע שבצוק, וחציו השני היה קשור קושר המשלח בין שני קרניו של הסעיר. והלשון היה משמש לסימן אם נתכפרו אבונותיהם של ישראל, שכן כשנתכפרו אבונות ישראל היה הלשון מלבין מאליו. ולאחר מכן אומרת המשנה דחפו דחף המשלח את הסעיר לאחוריו, כי אם התחפנו כשפניו לפניו, יכול הסעיר להיחס בראשי הצוקים ולירד במורד של הער ולברוח. והוא והסעיר היה מתגלגל ויורד מגובה הצוק, ולא היה מגיע לחצי הער לחצי הצוק עד שנעשה איברים איברים. לאחר שסיים המשלח את שילוח הסעיר, בא היה חוזר שני מילין, והיוצא מחוץ לתחום של שבת לדבר רשות, אין לו אלא ארבע אמות בלבד ללכת. כאמור במסכת העירובין בדף ממאלף עמוד ב', אם הוא יצא לדבר מצווה יש לו 2,000 אמה לכל רוח, וזה מתקנת רבן גמליאל הזקן. וכאן התירו למשלח לצאת מחוץ לתחום שבת לחזור לאחר קיום מצוותו עד הסוכה האחרונה שרחוקה ממקומו יותר מ-2,000 אמה תחום שבת, משום שהוא מעונה וחלש וגם ירא להישאר לבדו במדבר בחשיכה. אז לאחר שסיים המשלח את שילוח הסעיר בא, היה חוזר שני מילין וישב לו תחת סוכה האחרונה ושם נשאר עד שתחשך, שמאחר והוא במקום שיכול לשעות בו שוב לא התירו לו לחלל את יום הכיפורים וללך משם ואילך. נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק חבב בסדר עבודת יום הכיפורים, והמשלח את השעיר לעזאזל יחבס בגדיו. כל תומה שנאמר בה יחבס בגדיו אינה באה למעט את תומת עצמו, אלא אדרבה באה לרבות שלא רק שהוא בעצמו נטמא, אלא אף בגדיו שהיו על גופו בשעה שנטמא, נטמאים. מבררת המשנה מאימתי הוא ובגדיו נטמאים, ומאימתי היה המשלח מטמא בגדים, שואלת המשנה. וכוונת התנה לשאול על סמך הפסוק שנאמר בו יחבס בגדיו, שהרי לא נידון במשניות לאל כלל מדין זה, ולא שייך לומר מאימתי אם לא קדם לו עיקר דינו, כמה מבואר במסכת ברכות בדף ב' עמוד א', ולכן כוונת התנה לשאול על הפסוק שנאמר והמשלח את השעיר לעזאזל לחבס בגדיו, מאימתי הוא ובגדיו נטמאים. עונה המשנה מי שייצא חוץ לחומת ירושלים. רבי שמעון אומר אינו מטמא בגדים רק משעת דחייתו של השעיר לצוק. והגמרא לקמן בדף סמך זין עמוד ב' תבאר במנך לקו. לא היה המשנה שלנו שתחילתה בדף סמך וו עמוד ב' וסיומה בדף סמך זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא אודות המרחק מירושלים עד לצוק וכמה סוכות היו וסדר פריסתם במהלך הדרך. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא המופיעה בתוספתא. 10 סוכות ו-12 מילין היו מירושלים ועד הצוק, ופריסת הסוכות הייתה שלאחר כל מיל הייתה סוכה, והסוכה האחרונה הייתה רחוקה מן הצוק שני מילין, כמו שנתבאר במשנתנו. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר 9 סוכות ו-10 מילין היו מירושלים ועד הצוק, ופריסת הסוכות הייתה שלאחר כל מיל הייתה סוכה, וגם המרחק בין הסוכה האחרונה לצוק היה מיל אחד בלבד, ואנשי הסוכה האחרונה היו מלווים אותו, את האיש עיתי ואת השעיר עד הצוק. וזה בשונה מדעת רבי מאיר, דעת התנה של משנתנו, שלא היו מלווים אותו עד הצוק ממש, כיוון שלדעתו המרחק מן הסוכה האחרונה ועד הצוק היה מעבר לתחום שבת, כי היה מרחק של שני מילין, כפול מתחום שבת. רבי יוסי אומר 5 סוכות ו-10 מילין היו מירושלים ועד הצוק, ופריסת הסוכות הייתה שלאחר כל שני מיל הייתה סוכה, ואומנם מירושלים עד הסוכה הראשונה וכן מן הסוכה האחרונה ועד לצוק היה רק מיל אחד. וכולן כל אנשי הסוכות היו מלווים את משלח השעיר מסוכתם ועד הסוכה הבאה על ידי עירוב. כלומר לכך אותר להם ללכת עם שני מיל שהוא יותר מתחום שבת שאינו אלא מיל אחד בלבד, משום שהם עשו עירובי תחומין. כיצד? אנשי הסוכה הראשונה נתנו את העירוב במרחק מיל מסוכתם, ובכך קנו שם שביטה ואותרו לילך מיל לכל צד ממקום העירוב. לפיכך יכולים הם ללוותו שני מיל מסוכתם עד לסוכה השנייה, וכן עשו שאר אנשי הסוכות, חוץ מאנשי הסוכה האחרונה שלא הוצרכו לערב, כיוון שהייתה סוכתם רחוקה מהצוק רק מיל אחד, והיו מלווים אותו עד הצוק בלא עירוב. אמר רבי יוסי, סך לי אלעזר בני. אלעזר בני אמר לי בלשון שחוק, אם כדבריי שליוו בני הסוכות את המשלח יותר מתחום שבת על ידי עירוב, יכול אני לעשות שיוכלו ללוותו אפילו אם יהיו רק שתי סוכות ועשרה מילין מירושלים ועד הצוק. כיצד? מונה ארבעה מילין מירושלים ומעמיד סוכה ראשונה, מונה ארבעה מילים נוספים ומעמיד סוכה שנייה. ונותרו עוד שני מיל עד הצוק, הרי שתי סוכות בעשרה מילין. וכיצד מלווים אותו? אנשי ירושלים יערבו במרחק מיל מן העיר ובכך יוכלו ללוותו שני מיל. ומקצת מבני סוכה ראשונה יערבו במרחק מיל לצד ירושלים וייצאו לקראתו עד למרחק שני מיל מסוכתם, שעד שם ליוו בני ירושלים וילוו באותם שני מיל עד סוכתם. ואחרים מבני הסוכה הראשונה יערבו במרחק מיל לצד הסוכה השנייה, ובכך יוכלו ללוותו שני מיל מסוכתם לצד הסוכה השנייה. וכן יעשו בני הסוכה השנייה, מקצתם יערבו לצד הסוכה הראשונה וייצאו לקראתו שני מיל וילוו אותו באותם שני מיל עד סוכתם, ומקצתם יערבו לצד הצוק וילוו אותו את שני המילים הנותרים מסוכתם עד לצוק, ובאופן זה די לנו בשתי סוכות ואין צורך בחמש. אומר התוספות הראש, אין בזה תשובה ממש, משום שאי אפשר להם לבני הסוכה לכוון השעה שייצאו לקראתו, ויהיו צריכים לעמוד שם זמן גדול לצפות לביאתו. ולכן נקטה הגמרא בלשון סך לי אלעזר בני, משום שאין זה אלא שיחה באלמה. כך אומר השיח יצחק. ומביאה הגמרא את סיום הברייתא, ומבררת כדעת מי היא שנויה. שואלת הגמרא, כמן אז להד את תניא, כי שיטת מי מאילו התנאים השנויים בברייתא דלעיל נשנה סיום הברייתא, שבכל סוכה שהיה מגיע, היו מלווים אותו בני הסוכה עד הסוכה הבאה, חוץ מאחרון שבהן, שלא הגיע עמו לצוק, אלא עומד מרחוק ורואה את מעשיו. ושאלה זו נשאלה דווקא על הברייתא ולא על משנתנו, אף שגם במשנתנו שנינו כך, משום שלגבי משנתנו אין שום דוחק לעמידה כדעת רבי מאיר. אבל על הברייתא ששנתה זאת לאחר שהביאה בתחילה גם את שיטת רבי יהודה ורבי יוסי, באה הגמרא לברר כדעת מי ישנויה. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל כמן. תמהה הגמרא כמן, כלומר וכי אינך יודע כדעת מי ישנויה? הרי בוודאי שיקר רבי מאיר, שהרי רק לשיטתו לא היה אחרון יכול ללוותו עד לצוק, כיוון שלשיטתו הצוק היה רחוק מסוכתו שני מיל, שהוא יותר מתחום שבת. אבל לשיטת רבי יהודה ורבי יוסי, לא היה מן הסוכה האחרונה ועד הצוק אלא מיל אחד בלבד, והיה יכול ללוותו עד הצוק, כמו שנתבהר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה על כל סוכה וסוכה אומרים לו הרי מזון והרי מים. מביאה הגמרא ברייתא אודות העניין הזה. תנא, שנינו בברייתא, מעולם לא הוצרך אדם המשלח את השעיר לכך לאכול במהלך הדרך. כלומר, מעולם לא הגיע לידי כך שיוחזנו בולמוס ויצטרך לאכול. אלא לכך היו אומרים לו כך, כי על ידי זה הוקל לו רעבונו, משום שאינו דומה רעבונו של מי שיש לו פת בסלו ויודע שאם יצטרך לאכול יש בהישג ידו מזון ומים מיד, לרעבונו של מי שאין לו פת בסלו ויודע שכשיצטרך לכך יהיה עליו לתור אחר מזונות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מה היה עושה האיש עיתי כשהיה מגיע לפסגת הצוק? חולק לשון של זהורית. מבררת הגמרא, מדוע הוא קשר את הלשון באופן הזה? שואלת הגמרא, וניקטר יקו לבסלע, יקשור את הלשון כולו, את פיסת הצמר האדום, יקשור את כולו בסלע, מדוע חציו קשר בין קרני השעיר? משיבה הגמרא, כיוון דמצווה, יש בדחיפת השעיר לאחוריו בצוק, כמו שנאמר, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה. דורשת הגמרא לקמן בדף ס"ז עמוד ב' את המילה גזירה מלשון חיתוך, שצריך לשולחו למקום שבו הוא מתגזר ונחתך איברים איברים. ויש לחשוש אם יקשרנו כולו בסלע, דיל מקדים ומלבין ומיית ודעתי, שמה לפעמים ילבין הלשון של הזהורית פיסת הצמר האדומה תלבין מיד עוד לפני שהתחפנו לצוק, ואף שעדיין לא נעשתה מצוותו, ופעמים היה מלבין בסמוך לעשיית מצוותו, אומרים התוספות ישנים, ותתיישב דעתו של המשלח משמחת כפרת האבונות ולא יזכור לקיים את המצווה של דחיפת השעיר לצוק. והרמב"ם בפירוש המשניות כתב שמתוך כך שכבר הלבין הלשון יהיה סבור האיש עיתי שהאבונות מתכפרים בלא שידחה את השעיר. ולכן קבעו שיקשור את חציו השני של הלשון בין קרני השעיר, ומאחר והוא עסוק באחרונה בשעיר ואינה תלויות בו, לא יניחנו עד שידחפנו לצוק כמצוותו. ואין לחשוש שלאחר שיקשור חצי בסלע ילבין אותו חצי ויניח לגמרי מלקשור החצי השני בין קרני השעיר ולדוחפו בצוק, כיוון שלא היה לשון מלבין לחצאים, ורק לאחר גמר מלאכתו ילבין כולו. שואלת הגמרא עוד, וניקטר יקו לבין קרניו, יקשור את הלשון של זהורית כולו בין קרני השעיר, ומדוע חציו קשר בסלע? משיבה הגמרא, כשיפול השעיר בצוק וראשו כלפי מטה, זימנין דגמיש ללרי שבלב הדעתי, פעמים שיקוף את ראשו תחת גופו, ולא יוכל המשלח לראות עם הלשון שבין קרניו ילבין, ותחלש דעתם של ישראל ויהיו עציבים בחושבם שלא הושלמה כפרת אבונותיהם. לפיכך היה קושר חציו בסלע, ובחצי זה יוכל לראות כשתלבין. מביאה הגמרא ברייתא בעניין קשירת הלשון של זהורית תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיע במסכת ראש השנה בדף למד א' עמוד ב'. בראשונה בתחילה היו קושרים לשון של זהורית בבית המקדש על פתח האולם מבחוץ, כדי שיהיה נראה לעין כל שהלבין הלשון ונמחלו אבונותיהם. האולם היה בניין שעמד בעזרה לפני פתח היכל שבבית המקדש והיה מקורה, כאמור במסכת מידות. והגמרא בכמה מקומות דנה אם קדושת האולם שווה לקדושת ההיכל או שקדושתה כקדושת העזרה, כפי שלמדנו לאל בדף מ"ד עמוד ב'. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואכן כשהלבינו היו שמחים שנמחלו אבונותיהם, אבל משרבו האבונות ופעמים שלא הלבין, היו עציבים ומתרפים ידיהם. ומתביישים בכך, לפיכך התקינו שיהיו קושרים את הלשון על פתח האולם מבפנים כדי שלא יהיה נראה לכל ולא יתעצבו וירפו ידיהם. ועדיין היו העם מציצים לתוך פתח האולם ורואים, וכשהלבין הלשון היו שמחים, כשלא הלבין היו עציבים. לכן התקינו שיהיו קושרים אותו במדבר ליד הצוק, חציו בסלע וחציו בין קרנב, ושם כבר לא היו העם יכולים לראות אם הלבין. מלבד שניים או שלושה אנשים, ומכל מקום, בוודאי שהיה המשלח מגיד לאותם אנשים שבסוכות, ומשם נודע לכל ישראל ביום הכיפורים עצמו, אם הלבין או לא. ויהיה הגמרא טעם נוסף לקשירת הלשון, אמר רבי נחום בר פפא משום רבי אלעזר הכפר. בראשונה היו קושרים לשון של זהורית על פתח אולם מבפנים. וכיוון שהגיע סעיר למדבר, היה הלשון מלבין, וידעו בבית המקדש שכבר התכפר לישראל במיטתו ונעשית מצוותו של הסעיר. ומעתה יכול היה הכהן הגדול להמשיך בעבודת היום, כי קודם שנעשית מצוות הסעיר לא היה רשאי להמשיך בעבודתו. שנאמר בסדר עבודת יום הכיפורים, ושילח את הסעיר במדבר, ואחר כך נאמר, ואת חי לבחתת יקטירה מזבחה. וסימן זה של הלבנת הלשון האדומה נרמז במה שנאמר בנבואת ישעיה. פרק א' פסוק חי, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אף אם יהיו חטאיכם מוכתמים לפני כאדמומית של שנים, שני זה חוט צבוע באדום, עם כל זה, אם תחזרו בתשובה, אלבינם כשלג. אומרת הגמרא שנינו במשנה, לא היה מגיע השעיר למחצית האר, בנפילתו בצוק, עד שנעשה העיוורים העיוורים. דנה הגמרא בדין עיוורי השעיר לאחר דחיית השעיר, היבה אילו הסתפקו בני הישיבה אותן העיוורים של השעיר שנתחל לצוק. מה הן בהנאה, אם מותרים הם בהנאה, כגון להכילם לבהמות, או הם אסורים? אומרת הגמרא נחלקו בדין זה רב ושמואל, חד אמר מותרים בהנאה, וחד אמר אסורים בהנאה. מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם, מן דאמר מותרים, משום דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק כ"ב, ושילח את השעיר במדבר, ומקרא זה מיותר, כיוון שנאמר כבר קודם לכן, שעליו לשלחו המדברה, אלא בא ללמדנו שלאחר ששילחו, דינו כמדבר שהוא הפקר לכל ומותרים איבריו בהנאה. ומן דאמר איברי שעיר המשתלח אסורים בהנאה, טעמו משום דכתיב ונשא השעיר עליו את כל עוונותם, אל ארץ גזירה, גזירה משמע חומר ואיסור. ראינו שאיבריו אסורים בהנאה. מבררת הגמרא איך יפרש כל אחד את הפסוק השני. שואלת הגמרא ומאן דאמר מי שאומר שאיברי שעיר המשתלח אסורים בהנאה, האם מדבר מה יעביד למה הוא ילמד מהפסוק ושילח את השעיר במדבר? משיבה הגמרא מבעלי. לדעתו צריך את הפסוק לחדתניה כפי ששנינו בברייתא. שלוש פעמים נאמר בתורה שצריך לשלח את השעיר למדבר. א', לשלח אותו לעזאזל המדברה, ב', ושילח ביד עיש איתי המדברה, ג', ושילח את השעיר במדבר. ואין צורך בשלושה פסוקים לכך. אלא נכתבו כדי לרבות שגם כשהמשכן או המקדש היו בנוב וגבעון, שילו ובית עולמים בבית המקדש שבירושלים, צריכים לשלח את השעיר למדבר. כשעברו בני ישראל את הירדן בכניסתם לארץ ישראל, קבעו את המשכן בגלגל 14 שנים, שאז כבשו וחילקו את הארץ, ואז היו הבמות מותרות, כלומר כל יחיד ויחיד היה יכול לבנות במה קטנה בכל מקום שהוא, ולהקריב עליה את קורבנותיו. לאחר שכיבשו וחילקו את הארץ, באו לשילו ובנו שם בניין אבנים וכיסו ביריות מלמעלה, ועמד 369 שנים, ואז היו הבמות אסורות. לאחר מכן בימי עילי הכהן חרבה שילו ונשבע אהרון אצל פלישתים, ובאו לנוב ובנו שם מקדש, וכשהחריב שאול את נוב על שנתנו לחם לדוד המלך, באו לגבעון ובנו שם מקדש, ושם היו עד שבנה שלמה המלך את בית המקדש בירושלים, כאמור במסכת זבחים דף קי"ב עמוד ב'. ולמרות שמרבים כאן ארבעה מקומות, שילו, נוב, גבעון ובית עולמים בית המקדש, ויש כאן רק שלושה לימודים, כותב הגבורות ארי שנו וגבעון נחשבים כאחד משום שדיניהם שווים, שבזמן שניהם היה היתר לבמות יחיד. לעומת זאת, שילו ובית עולמים צריך פסוק לכל אחד בפני עצמו, למרות שבזמן שניהם היה איסור להקריב בבמות יחיד, וזאת משום שאינם דומים זה לזה. בשילו היו הקטלים מאבנים והגג מאיריות, והיה דומה קצת למשכן, ואילו בבית המקדש גם הגג היה מאבנים ולא היה דומה למשכן כלל. אומרת הגמרא ואידך, ואמן דאמר שאומר שאיברי השעיר מותרים בהנאה, היא גזירה מה יעבד למה הוא לומד מהמילה גזירה. משיבה הגמרא מבעלי, לדעתו צריך את הפסוק לחדתניה כפי שנאמר בברייתא. נאמר גזירה, אין גזירה אלא חתוכה, כלומר שצריך שיהיה עצוק, חתוך וגזור, ולא יהיה משופע, כל כך כשאר ערים. דבר אחר, פירוש אחר אין גזירה אלא דבר המתגזר ויורד, כלומר שצריך שהסעיר יתגזר ויחתך לאיברים איברים. דבר אחר, גזירה הוא מלשון חוק וגזירה, שכך גזר השם, כדי להלן. שמה תאמר שמצוות שילוח הסעיר לצוק. מעשה, תוהו, הוא, זה מעשה שווא שאין צריך לו, שכן, כיצד שילוח זה מביא לידי כפרה, ואיזה תועלת יש מצוק זה, כשידחו בו את הסעיר, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב הנאמר לאחר מכן, אני השם. כלומר, אני השם גזרתיו, וחוקים הם מלפני ואין לך רשות לערר בהן, ולכן קראה אותו התורה, ארץ גזירה. מביאה הגמרא את הכרעת רבה במחלוקת, אמר רבה מסתברא מסתבר להכריע במחלוקת הזו. כמאן דאמר שאיברי השעיר מותרים בענה, וטעם הדבר משום שבוודאי לא אמרה תורה, שלח לתקלה. לא הייתה התורה מצווה לשלוח את השעיר ולדחותו בצוק, אם ייתכן שיבואו על ידי כך לידי תקלה. שימצאו אחרים את איברה ולא ידעו שאילו איברי השעיר שנשתלח לעזאזל וייהנו מהם, אלא ודאי שאיברי השעיר מותרים בענה. מביאה הגמרא ברייתות שמבארות מהו עזאזל. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא עזאזל שנזכר בתורה במצוות שילוח השעיר, פירושו שיהיה עז וקשה, מקום שקרקעיתו חזקה וקשה, ונדרשת התיבה הזו בדרך עזז אל, שהאות א' שבין שתי האותיות זין עוברת לעמוד בין האות זין לאות למד, אומר המהרש"א. ועזז הוא מלשון איזוז וגיבור כאמור בתהילים כ"ד, ואל הוא מלשון קושי וחוזק. ועררת הברייתא, יכול אני לומר שאותו מקום שאליו נשלח השעיר הוא ביישוב, במקום שבני אדם דרים בו, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב במדבר, שאינו מקום יישוב בני אדם. ועוד מבררת הברייתא, ומניין שמקום שילוחו הוא בצוק, אר ששיפועו תלול ומזדקף לגובה, תלמוד לומר גזירה מלשון חתוכה, דהיינו שיהיה אר חתוך ויורד בשיפוע תלול וזקוף. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, אר עזאזל הוא אר הקשה, החזק שבערים, כמבואר לאל, משום שהמילה עזאזל נדרשת מלשון עזז אל. אל הוא לשון קושי, וכן הוא אומר בספר יחזקאל, פרק י"ז פסוק י"ג, ואת אילי הארץ לקח, שהנביא יחזקאל מתנבא על מלך בבל שיבוא ויקח את חוזקה של הארץ, כלומר את השרים. הרי לנו שאל פירושו חזק וקשה. תנא דבי רבי ישמעאל שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, עזאזל נקרא כן, על שם שהשעיר שנדחה בו מכפר על החוטאים באבון גילוי עריות ודומיהם, מעשה עוזה ועזאל. הם דומים במעשים אלו לשני מלאכי חבלה שירדו לארץ בימי נעמה אחות טוב על קין וחטאו בגילוי עריות. כאמור ברש"י בספר בראשית פרק ד' פסוק כ"ב. לאל הביאה הגמרא ברייתא הדורשת מהמילים אני השם שמצוות שילוח השעיר היא גזירת מלך ואין לך רשות לערער בה. מביאה הגמרא ברייתא הדורשת כן על מצוות נוספות. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ח' פסוק ד' את משפטי תעשו. אילו הם דברים שאלמלא שגם אילו נכתבו בתורה בציווי מפורש דינו שיכתבו. כלומר היה צריך לקיימם או להימנע מהם. אף אילו לא היו כתובים, לפי שיש בהם טעם וסברה והשכל מבין שצריך לנהוג כך, ואילו הם אותם המשפטים עבודת כוכבים. העובד עבודה זרה שוודאי אין לעבוד לאל אחר בלתי להשם לבדו שברא את העולם. וגילוי עריות הבא על קרובותיו או על אשת איש ושפיכות דמים ההורג נפש. וגזל הנוטל ממון חברו שלו כדין וברכת השם, כלומר המגדף את השם. ובלשון סגין האור זה הוזכר. ברכת השם ולא קללת השם, שכל המעשים הללו דעת האדם נותנת שאין לעשותם. גם גילוי עריות זו מצווה שכלית ולא מצווה חוקית, והדעת נוטה לה. כך אומר הרמב"ם הלכות מלכים פרק ח' הלכה י"א. דורשת הברייתא את המשך הפסוק, את חוקותיי תשמרו, הם דברים שהשטן יצר הרע משיב עליהם כנגדם תשובה להטעות את ישראל ולומר שהתורה אינה אמת ומה תועלת יש במצוות הללו. כי חוקים משמעותם, גזירת מלך ללא טעם. ואילו הן אותם החוקים שהתורה אסרה אכילת חזיר ולבישת שעטנז, בגד המעורב בו חוטי צמר ופשתים. וחליצת יבמה, אישה שמת בעלה ולא הותיר אחריו זרע, הרי אסורה להינשא לאחד מן העולם עד שתחלוץ את נעלו של אח בעלה. וסדר טהרת מצורע מנגעו ושעיר המשתלח לעזאזל ביום הכיפורים שמכפר על ישראל במיטתו. וכותב המהרש"א שהברייתא נוקטת רק איסורים שיש בהם דבר הנראה כסותר, שכן בשר חזיר אף שאסרה תורה את אכילתו התירה אכילת שיבוטה שיש בו טעם חזיר. כאמור במסכת חולין דף קופתת עמוד ב', שהגמרא אומרת כל דבר שאסרה תורה התירה כיוצא בו, וכנגד איסור אכילת חזיר התירה אכילת שיבוטה, וכן איסור לבישת שעטנז הותר במצוות ציצית, וכן בחליצת יבמה שהותרה אי שטח במקום מצוות איבום, ועל ידי החליצה היא חוזרת ונאסרת, וכן בתארת מצורה שצפתה התורה ועד שתי ציפורים, אבל חלקה את דינם, שזה לשחיטה וזה לשילוח, וכן בסעיר המשתלח שצפתה התורה להביא שני סעירים, אבל חלקה את דינם, שזה לקורבן וזה לשילוח. ולכן לפי זה מובן מדוע לא הובא כאן מצוות פרה אדומה שהיא חוק, אבל אין בדבר הסותר. ממשיכה הברייתא ואומרת ושמה תהרר על מצוות אלו ותאמר מעשה תוהו הם, הם מעשה אישיו. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב אני השם לומר לך, אני השם חקקתיו קבעתי חוקים וגזרות אלו ואין לך רשות לערער בהן. אומרת הגמרא שנינו במשנה אימתי מטמא בגדים מי שייצא חוץ לחומת ירושלים, ורבי שמעון אומר משעת דחייתו לצוק. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בדין תומת משלח השעיר. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק חבב, והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו. ולומדים מכאן שהמשלח המוליך את השעיר במדבר מטמא בגדים, ואין השולח את המשלח, זה שמלווה את המשלח בדרכו מירושלים לצוק, מטמא בגדים. הוא אינו מטמא בגדים. והוא מה ששנינו לאל במשנה, מיקירי ירושלים היו מלווים אותו בדרכו מירושלים לצוק. דנה הברייתא, יכול אולי נאמר מי שיצא המשלח מחוץ לחומת העזרה נטמאו בגדיו מיד. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב המשלח, שמלשון זה משמע, שרק בזמן השילוח, כשעושה דרכו לצד המדבר, הרי הוא מטמא בגדים, ולא קודם שייצא מירושלים. שילוח הוא מלשון ליווי, והליווי מתחיל משעה שיוצא מהעיר, שכל זמן שהוא בתוך העיר אינו נחשב לוויה, כך אומר המאירי. ממשיכה הברייתא לדון, היא המשלח, שמה מתוך שנאמר המשלח יכול אולי נאמר שאינו מטמא בגדים עד שיגיע לצוק להזזל, שזו יגמר שילוחו. תלמוד לומר, והמשלח בתוספת וו. והרי מינוליל פרש של לשון והמשלח משמעו, שגם בעודו משלח כבר מטמא בגדים. שאילו היה מטמא בגדיו רק מי שהגיע לצוק, היה צריך לכתוב, ומי ששלח. אז מהריבוי של והמשלח, מהוו הזה, אנחנו למידים שכבר בתחילת שילוחו, הרי הוא מטמא בגדים. כיצד? כלומר, כיצד היא הכרעת ההלכה? מסיקה ברייתא. מי שיצא מחוץ לחומת ירושלים מטמא בגדים, שמאז נחשב משלח את השעיר לעזאזל, אף שעדיין לא הגיע לצוק. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, מכך שנאמר, עזאזל וחיבס בסמיכות למדנו, שאין מטמא בגדיו עד שהגיע לצוק. רבי שמעון אומר, מכך שנאמר, והמשלח את השעיר לעזאזל לחבס בגדיו למדנו, שזורקו בבת ראש, מקפיצו דרך ראשו, כלומר דוחפו בראשו למטה. ואז מטמא בגדים. ומשום שסובר שדחיפתו וזריקתו בעזאזל זהו שילוחו, ולפיכך אינו מטמא אלא אז ולא בהולכתו עד המדבר ועד הצוק. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף סמך זין עמוד ב'. במשניות לאל התבאר סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, אלא שהפסיקה המשנה בדיני שעיר המשתלח. המשנה שלפנינו ממשיכה את סדר העבודה של הכהן הגדול. לאחר שנתן הכהן הגדול את השעיר לאיש המוליכו לעזאזל, אומרת המשנה בדף סמך זין עמוד ב', בא לו הכהן הגדול אצל פר ושעיר הנשרפין העומדים לשריפה. הוא הפר שהכהן הגדול התוודה עליו את שני הוידועים, והשעיר הוא השעיר שעלה עליו הגורל להשם. וישנם שני סוגי חטאות. א', חטאת הנאכלת שהיא חטאת חיצונה, מקטירים את האימורים על המזבח ובשרה נאכל לכהנים. ב', חטאת הנשרפת שהיא מהחטאות הפנימיות, מקטיר את האימורים ובשרם נשרף בבית הדשן שמחוץ לירושלים. והמשנה כאן קוראת לפר והשעיר חטאת הנשרפת. אומרת המשנה, כרען קרא את גופן והוציא את האימוריהן, את האימורים שלהם הנקרבים על המזבח. בקורבנות חטאת השם ושלמים מוצאים חלק מהאיברים שלהם ומקריבים אותם על המזבח, והם הנקראים אימורים. והאיברים האלו הן החלף שנמצא על הקרב, החלף שעל הקיבה ושתי הכליות, והחלף שעליהן, וכן החלף שעל הכסלים, וכן יותרת הכבד ונוטל קצת מן הכבד יחד עם היותרת. כל זה אם הקריבו שור או עז, ואם היה הקורבן ממין הכבשים, בנוסף עלילו מקריב גם את העלייה עם החוליות מן השדרה עד מקום הכליות. בשאר הקורבנות שקורעים את הבהמה, לפני שמוצאים את האימורים מפשיטים את האור. ומבואר בגמרא במסכת שבת בדף קט"ז עמוד ב', שהטעם הוא משום שלא יתפסו נימים מהצמר על הבשר, אבל בפר ושעיר של יום הכיפורים לומדים מפסוק כאמור לקמן בדף סמכת עמוד א' שלא מפשיטים. כך אומר הרשש. ובטעם הדבר שנקראו האימורים, מצינו כמה פירושים. ערוך כתב שהם מורים ואדונים על כל האיברים ועולים על גבי המזבח לחלק אדון העולם. הרמב״ם בהקדמה לסדר קודשים ביאר שהוא לשון אמירה, שאילו הדברים שהקדוש ברוך הוא ציווה לשרוף אותם. המשנה למלך בהלכות מעשה הקורבנות פרק א' הלכה חי כתב שהוא מלשון את השם האמרת היום, וכן לשון התאמרו כל פעלי אבן. ורשי ביאר שהוא מלשון הבדלה. אז בא לו הכהן הגדול אצל פר ושעיר הנשרפים העומדים לשריפה, כרען קרא את גופם והוציא את האימוריהם הנקרבים על גבי המזבח, ונתנם במגיס בקערה של כלי שרת והקטירן על גבי המזבח החיצון. לאחר שקרא אותם והוציא את אימוריהן, כלען במקלעות, קלה את הפר והשעיר יחד כעין מקלעות, דהיינו שהיה נותן את הפר והשעיר כשהם שלימים על שני מוטות המונחים על ארבעה אנשים. ארבעה אנשים היו עומדים, שניים מלפנים ושניים מאחוריהם, ועל כתפם היו מניחים שני מוטות, מוט אחד על כתף שניים הימניים ועוד מוט על כתף השמאליים, וכופפים את הפר והשעיר אחד תחת השני כמו דבר קלוע, והוציאן ושלח ביד אחרים להוציאן לבית השריפה מחוץ לירושלים כדי לשורפן. כיוון שהם שלימים יכול לקלוע אותם, היינו שנותן את החתיכות זו בזו, ובמקצת היה הפר למעלה והשעיר למטה, ובמקצת השעיר למעלה והפר למטה. המוציאים את הפר והשעיר לשריפה הם ובגדיהם טמאים וטעונים כיבוס, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק כוח, והשורף אותם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים. אין הכוונה שאינו מטמא אל הבגדים שעליו בלבד, אלא שהאדם שנטמא בפרים, הרי הוא עכשיו טמא טומאה חמורה, עד כדי שאם נגע בבגדים טימא אותם, וכן בכל מקום שנאמר בתורה יכבס בגדיו, הכוונה שאותו אדם אם נגע בבגדים בשעת טומאתו מטמם. שואלת המשנה, וממתי מטמאים בגדים? עונה המשנה, משייצאו חוץ לחומת האזרה. והגמרא לקמן תבאר מיכן לומד זאת הנקמה. רבי שמעון אומר, רק כשיצית האור, כשתבער האש ברובן, ברוב בשר, הפר והסעיר, רק אז יטמאו ויטמאו את הבגדים. ראי המשנה שלנו בדף סמך זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאחרי שקרא את האימורים לתנן במגיס והקטירן, ומזה משמע, שמיד אחר שנתנן במגיס מקטירן על גבי המזבח. מקשה הגמרא והקטירן סל כדאי, תכריך תעלה בדעתך שעכשיו הוא מקטירן? והרי זמן הקטרת האימורים הייתה לאחר זמן, דהיינו בזמן שהכהן הגדול היה עם בגדי זהב ומקריב את המוספים. כלומר שאינו מקטיר את האימורים אלא עד אחר שיקרא פרשת היום. כמו שמבואר לקמן בדף סמכת עמוד ב' במשנה, שהכהן הגדול היה קורא ביום הכיפורים בספר תורה את פרשת אחרי מות ופרשת אח בעשור, ולאחר מכן יטבול וילבש בגדי זהב לעשות אילו ואיל העם, ויטבול שנית וילבש בגדי לבן להוציא את הכף המחתה מקודש הקודשים, ורק אחרי שיטבול שוב וילבש בגדי זהב ויקריב את המוספים ותמיד של בן הארבעים, רק אז יקריב את האימורים הללו. תרץ את הגמרא, אלא אימא לקח תאמר לפרש, שכוונת המשנה היא שיתנם במגיס כדי להקטירן על גבי מזבח כשיגיע זמנם, ולא עכשיו הוא מקטירם. עוד שנינו במשנה כלען במקלעות. מבאר את הגמרא, אמר רבי יוחנן, כמין כליה. כלומר שמה שכתוב במשנה במקלעות, אין הכוונה שהיא ניחם על גבי מוטות שעשויים ככליה, אלא שהסעיר והפר עם המוטות היו עשויים בצורת כליה. כמו שביארנו במשנה שהיו מניחים את הבהמות, את הפר והסעיר אחת על השנייה כמין כליה. במשנה שנינו שהכהן גדול היה שולח את הפר והסעיר לבית השריפה לאחר שהוציא מהם את האימורים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין שריפת האיברים. תנא, שנינו בברייתא שורפם, היה מנתח את הפר והסעיר לאיברים, אבל לא היה מנתחן, לא היה מחתחם, כמו בניתוח בשר קורבן עולה, ששם היה מפשיטו מן האור לפני הניתוח, כנאמר, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, אלא כאן היה האור נשאר על גבי הבשר וחותך את האיברים עם האור שעליהם. מביאה הגמרא מקור לכך, מינה אני מי למכן למדו את הדברים הללו שבשריפת הפר והסעיר היו מנתחים, ולא היו מפשיטים כמו בהקרבת קורבן העולה. עונה הגמרא שדין זה נלמד ממד תניא, ממה ששנינו בברייתא רבי אומר, נאמר כאן בהקרבת פר וסעיר של יום הכיפורים, אור ובשר ופרש, שנאמר, ושרפו באש את עורותם ואת בשרם ואת פרשם, ונאמר להלן בהוצאת פר כהן משיח שחטא, לשריפה אור ובשר ופרש, שנאמר ואת אור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קראה וקרבו ופרשו, לומדים בגזירה שווה, מה להלן בפר כהן משיח, שריפתו על ידי אחרי ניתוח האיברים ולא על ידי הפשט האור, אף כאן, בפר וסעיר של יום הכיפורים, שריפתם על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט האור. מבארת הגמרא מה המקור שבפר כהן משיח מנתחים את האיברים ולא מפשיטים את האור. שואלת הגמרא, והתם ושם בפר כהן משיח מנהלן, מיניין לנו שצריך השורף לנתח איבריו אבל את האור לא יפשיט? עונה הגמרא, דבר זה נלמד ממד תניא, מה ששנינו בברייתא בתורת כהנים, נאמר בתורה לגבי הוצאת פר כהן משיח לשריפה ואת אור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קראיו וקרבו ופרשו, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה ושרף אותו על עיצים באש, מלמד שמוציאו את הפר לשריפה כשהוא שלם ואינו מנתחו קודם הוצאתו, שהרי אם יהיה מנותח איך יכול להוציא את כל האמור בפסוק בפעם אחת? והברייתא מבארת, מניין שניתחו את הפר לפני השריפה? ממשיכה הברייתא, אם כן יכול הייתי לומר שלא רק שיוציאנו לשריפה שלם אלא גם ישרפנו שלם ולא ינתחנו. דוחה הברייתא, נאמר כאן בפר כהן משיח ואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קרעיו, ונאמר להלן לגבי הקטרת קורבן עולה על המזבח ראשו וקרעיו, כי נאמר, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, וכתוב, וקרבו וקרעיו ירחץ במים. לומדים גזירה שווה, מה להלן בקורבן עולה? מקטיר זאת על ידי ניתוח, שהרי נאמר בה, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, אף כאן בשריפת פר כהן משיח שורפו על ידי ניתוח. מבאר את הברייתא, מניין שלא יפשיטו את האור? שואלת הברייתא, אי, אם כן שלומדים בגזירה שווה מקורבן עולה, שמה נלמד גם מה להלן בקורבן עולה מקטיר את איבריה על ידי הפשט האור, שהרי נאמר בה והפשיט את העולה, אף כאן בפר כהן משיח לא ישרוף את איבריו אלא על ידי הפשט האור. דוחה הברייתא, תלמוד לומר, נאמר בפר כהן משיח וקרבו ופרשו. מזה לומדים שאין מפשיטים את האור קודם שריפתו. מברר את הגמרא, כיצד לומדים זאת מפסוק זה? מהי תלמודה? מה הלימוד מהמילים וקרבו ופרשו? שאין להפשיט את האור קודם השריפה. אמר רב פאפא, דין זה נלמד מכך שהתורה הקישה, השוותה את האור והבשר לקרב ופרש, לרעי, שכתובים יחד בפסוק אחד לגבי הוצאת האיברים מחוץ למחנה לשריפה, שנאמר ואת אור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קראה וקרבו ופרשו, ובאה התורה ללמד בזה שכשם שפרשו הרעי ודאי מוציאו לשריפה רק כשהוא מכוסה בקרבו בקריסו, שאין דרך ארץ להוציא הפרש כשהוא מגולה, כך גם יוציא את בשרו כשהוא מכוסה בעורו ולא יפשיטנו. מזה לומדים שלא מפשיטים את העור בשעת ההוצאה. שהרי פסוק זה נאמר על זמן ההוצאה ולא על השריפה. ושוב לומדים בהקש מזמן ההוצאה על שריפת הפר. שהוקשו באותו פסוק שנאמר והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן, ושרף אותו על עיצים באש על שפך הדשן יישרף. שגם בשריפה אף כשמנתח העיוורים מכל מקום לא יפשיט את האור. וממילא, אחר שמברית הזו נמצאנו למדים שבפר כהן משיח לומדים שמנתחים את הבשר לפני השריפה בגזרה שווה מקורבן עולה, וכן למדים שלא מפשיטים את אורו ממה שהוקש בשרו לפרשו, אומר רבי שאת הפר של יום הכיפורים לומדים בגזרה שווה מפר של כהן משיח שמנתחים אותו ולא מפשיטים אותו. למסקנה מדברי הגמרא משמע שמה שפר יום הכיפורים לא מפשיטים את האור נלמד מפר כהן משיח. אבל תוספות במסכת צבחים בדף נון וכן השיטה מקובצת כותבים שהגמרא נקטה זאת רק בדרך אגב, כיוון שדין זה לא צריך ללומדו מפר כהן משיח, אלא הוא נלמד מהפסוקים האמורים בפר יום הכיפורים עצמו, שהרי לגבי יום הכיפורים נאמר, ואת פר החטאת וצעיר החטאת יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם, הרי שהוקש ושווה בשרם לפרשם. רואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את תלמוד תורתנו בדף סמך זין במסכת יומה, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כמה סוכות היו בדרך לצוק? וכמה היה רחוק ולמה היא נפקמינה? שאלה שנייה, מה הטעם שאומרים לו הרי מזון הרי מים? שאלה שלישית, מה היה עושה המשלח בלשון של זהורית? שאלה רביעית, כיצד הותר להביא את הלשון חוץ לתחום? שאלה חמישית, מה דין העיוורי השעיר? והשאלה האחרונה על דף זמח זין, מתי המשלח מטמא בגדים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו להיום יום חמישי זין בתמוז תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה דף זמח זין במסכת יומה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, ח' בתמוז, ערב שבת קודש, פרשת חוקת, תשפ"א. ונלמד כהרגלנו הטוב, בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דפים סמך ח' וסמך ט', במסכת יומה. ונתייצב מרחק פחות משלושה שבועות מסיום מסכת יומה על פי ח' דפיה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.